היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאומנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. טוב, אנחנו בפרק 20. בפרק 20, ממש לפני שנת 23, הייתי מאוד רוצה לדבר איתכם על מטרות. מטרות לשנה החדשה, אתם יודעים. עושים את זה לפני השנה החדשה העברית, אבל גם לפני השנה האזרחית אנחנו רגילים אליה. ותמיד כדאי, תמיד כדאי לחשוב ולהציב מטרות לשנה הבאה. זה הזמן לשאול מה אני רוצה שיקרה ב-23, מה אני רוצה להיות, מה אני רוצה לבטא, איזה מין שנה אני רוצה שתהיה לי, מה אני רוצה ליצור, איזה חיים אני רוצה. או אולי נשאל מה היה חסר לי עד עכשיו, את מה אני רוצה להוסיף. אני בהחלט מוצאת שכשאני רושמת כל שנה, אני עושה את זה ביומן שלי, ואני עושה רשימה לפחות של 10 דברים שאני רוצה שיקרו לי. מה שקורה זה שזה באמת קורה. כי אנחנו, ברגע שזה נרשם, ואנחנו אומרים את זה בכל רם לעצמנו, וכותבים את זה, אנחנו מתחילים לראות הזדמנויות. כי בחיים יש המון המון הזדמנויות. אנחנו פשוט לא יכולים לראות את הכל. קורים המון דברים. אבל ברגע שאנחנו מציבים את זה כמטרה, זה קופץ לנו. ההזדמנויות קופצות. ואני רואה את זה כל שנה. כל שנה קורה, ולפעמים אני אומרת, אוקיי, זה הזמן, זאת התקופה להתחיל לתכנן את הנסיעות לשנה הבאה, למשל. אז אני כותבת לי, איפה אני רוצה להיות? איפה אני רוצה לנסוע עם הבן זוג שלי? איפה עוד לא היינו? למשל, עכשיו תכננתי לנסוע לראות את הופעה של ברוס ספרינגסטין, למשל. אז זה משהו שמתכננים מראש, וככה הזמן מתארגן, ועושים את זה. בשנים קודמות, אני זוכרת שלפני הקורונה, אמרתי שאני רוצה שנהיה ביוון, בווינה וביפן, ואכן, תוך כדי עבודה, קופצות לי פתאום הצעות שונות, מבצעים, מבצע של אלה לווינה ב-200 דולר, דברים כאלה. ואז אני אומרת, או, הנה, זה קורה. וככה זה קורה, כי כשאנחנו בכלל לא חושבים על זה, אנחנו לא רואים את ההזדמנויות. כלומר, קורים מלא דברים. איך אפשר לסמן משהו אחד כשלא חשבנו עליו קודם? ולכן זה מאוד חשוב. אז בואו תשאלו את עצמכם, לאן אתם רוצים להגיע, גם בתחום הפרטי, האישי, גם בתחום הבריאות, כמה אתם רוצים לשקול, איזה ספורט אתם רוצים לעשות השנה, וגם בנושאים אחרים, אישיים, של זוגיות, טיולים, או דברים אחרים, משהו שאתם רוצים ללמוד, למשל, הצבתי לי ללמוד פסנתר, לנגן פסנתר, אז באמת קפץ לי איזה קורס כזה של לימוד פסנתר. עוד לא נראה לי שאני מצליחה להכניס את זה עכשיו, אבל יכול להיות שבהמשך, אולי בחודש הבא אני אוכל להכניס את זה, אבל זה רשום לי, זה רשום לי כמשהו שאני רוצה לעשות אותו. אז זה בתחום האישי, ובתחום העסקי גם, עבודה, מה אתם רוצים, לאיזה סכום אתם רוצים להגיע, כמה אתם רוצים למכור, כמה אתם רוצים ליצור, מי שרוצה לעשות תערוכה, מי שרוצה להגיע לתיאטרון, מי שרוצה ליצור הצגה משלו, מטרות, פשוט חלומות, רשימה, כמו שיובל אומר, תעשו רשימה, רשימה של כל הדברים שהייתם רוצים שיקרו, ואתם תראו שכשבאמת חושבים על זה, קוראים את זה, לאט לאט זה מגיע. אז זהו, זה בעצם בעניין הזה. וכעת אני רוצה, אחרי שראיינתי ככה, היו לי כמה רעיונות, ועוד מעט יהיו עוד רעיונות, אני רוצה קצת לשתף אתכם מדברים שעולים בחדר טיפולים, בליוויים שאני עושה, ונושאים שאני חושבת שיכולים לעניין גם אתכם. אחד הנושאים המאוד מעניינים קשורים בפרסום ובשיווק, וכל פעם שאנחנו מגיעים לפרק הזה, אני שומעת, אחרי שעברנו כמובן את הניתוח של מחשבות מעכבות, ולהבין מה החסמים ומה עוצר אותנו, ואחרי שעשינו את כל הדברים החשובים מאוד האלה, מגיעים לשלב הפרקטי, אחרי שהצבנו מטרה, ואיך משווקים, איך מוכרים, מה עושים. וכאן אני נתקלת המון פעמים בתגובות האלה של, אני לא אוהבת לעשות את זה, אני לא אוהבת הרשתות החברתיות, אני לא רוצה שידעו עליי, אני לא רוצה לפרסם, המון המון מחסומים. ואחד הדברים, סליחה, מאוד מעניינים שעלו, זה הנושא של אגו. אומנים שאומרים, או אומנית שאומרת, לא נעים לי להשוויץ, לא נעים לי לדחוף את עצמי, לא. ואני נזכרת בבחורה באחת הסדנאות שעשיתי, שכשאמרנו שבעצם מה שעוצר אותנו זה האגו. כלומר, האגו הוא לא זה שגורם לנו לפרסם, אלא הוא זה שעוצר אותנו מלפרסם. ואני זוכרת שכשהיא הבינה את זה, היא ממש פרצה בבכי, היא אמרה, אני לא מאמינה, כל כך בשנים אני מאמינה שאני לא צריכה לדחוף את עצמי יותר מדי, ואני לא צריכה לפרסם ולדבר על עצמי וכל הזמן. ועכשיו אני מבינה שזה בדיוק להפך, שזאת השליחות שלי. אוי, סליחה, אני לא יודעת מה קרה לי. זאת השליחות שלי, ואני מבינה שעכשיו אני כן צריכה לפרסם. ולהתגבר על המחסום, זה להתגבר על האגו, כי האגו אומר, מה יגידו עלייך? מה יגידו עלייך אם תכתבי על עצמך, אם תעלי ציור שלך, או אם תספרי על עבודה שלך, או אולי יחשבו שאת יהירה, ולכן מה שעוצר אתכם זה בעצם האגו. לכן אנחנו צריכים להבין כל הזמן לחזור ולהגיד לעצמנו, קיבלנו מתנה, קיבלנו כישרון, אנחנו רק הצינור. זה לא אנחנו, זה הכישרון שלנו. והתפקיד שלנו זה לקדם את הכישרון. פשוט תזכרו את זה, יש הפרדה בין האישיות שלנו לבין הכישרון שלנו. מי שקיבל שמיעה אבסולוטית ויכולת לנגן מדהים, או מי שיש לו כישרון שירה בלתי רגיל, או מי שיש לה יכולת לצייר, או כל אחד מהכישרונות האלה, הוא כישרון שהוא סוג של מתנה עבורכם, מתנה שקיבלתם בלידה, נולדתם עם זה. נכון שאתם מפתחים את זה ואתם מתמידים ואתם חרוצים, אבל קיבלתם את הכישרון, לא כולם מקבלים אותו. אנשים מקבלים כישרונות בכל מיני תחומים. והם דוחפים אותם, הם מקדמים את עצמם. למה? כי זאת השליחות שלכם, להעביר את הכישרון שלכם הלאה. ולכן, אם אתם לא רוצים לפרסם, ואתם עוצרים את עצמכם, זה אגו, ולא להפך. אז מאוד חשוב להבין את זה, ואני ככה חוזרת על זה, מדייקת את זה, כי באמת, אני שומעת את זה המון פעמים. אין כמעט אומן, אומנית שמגיעים אליי, שלא מגיעים לנקודה הזאת, והם אומרים, לא נעים לי לפרסם, לכתוב, להגיד, זה להשוויץ, זה... לא, זה בדיוק הפוך. אם אתם בוחרים לא לעשות את זה, זה האגו שלכם שמדבר. יופי. הנושא הבא שאני שומעת, זה על רגישות. רגישות רבה מאוד של אומנים. רגישות שגורמת... לא נעים לדבר על המחיר, או נפגעים מכל מיני דברים, נפגעים שלא אהבו, לא רצו, קיבלו סירוב, כל הדברים האלה. וגם כאן יש כמה דברים מהותיים שצריך להבין. אחד, אתם כאומנים אנשים רגישים, לא יעזור כלום. אם לא הייתם מאוד מאוד רגישים, לא הייתם יכולים להיות אומנים. לא הייתם יכולים ליצור. מה זה ליצור? זה לזהות ולגלות כל מיני דברים שאנשים אחרים לא רואים אותם. עין של צלמת זה לא כמו עין של מישהי שעובדת בבנק. זה משהו אחר לגמרי, ולכן אנחנו צריכים להבין שזה מה שיצר אותנו כאומנים, הרגישויות האלה, ואין רע בלי טוב. לכן, אם יש לנו רגישות כדי ליצור, יש לנו גם רגישות בצד השני. כלומר, אנחנו גם נפגעים ורגישים, וקשה לנו, ויש לנו עליות ומורדות, וכל הדברים האלה. ולכן התפקיד שלכם זה לקבל את עצמכם, לאהוב את עצמכם, להגיד, זה מורכב, אני אומנית, אני אומן, ויש בי גם מזה וגם מזה. אני גם רגיש ואני גם נעלב. אני גם רגישה ויכולה ליצור יש מאין, שזה בעצם בריאה, זה משהו שהוא בלתי רגיל. יש כאן מקום להיות מאוד מאוד גאים ולהגיד תודה על זה שאתם מסוגלים לברוא דברים חדשים. אבל זה בא כמובן עם רגישות, והרגישות הזאת היא חלק מהעניין, אז ככל שתחבקו אותה ותקבלו אותה ותגידו, זה מי שאני, וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור להיות ככה, אז יהיה לכם הרבה יותר קל. דבר נוסף, כמובן, זה הנושא של ניהול אנרגיה. אתם יודעים, בעצם הכל זה אנרגיה. ואם אתם באנרגיה חלשה, אז יהיה לכם הרבה יותר קשה לעשות דברים. לעומת זה, אם אתם דואגים למחשבות שלכם, אתם בעצם מנהלים את האנרגיה שלכם. אם אתם דואגים שיהיו פחות מחשבות שליליות, או לוקחים כל מחשבה שלילית, הופכים אותה למשהו חיובי, אתם בעצם מרימים לעצמכם את האנרגיה. אז זה משהו שצריך לעשות יום-יום. זה לא אם עשינו את זה פעם אחת, זה תופס לכל החיים. לא. זה כל הזמן עובד. כל הזמן יש עוד מחשבות ועוד מחשבות ועוד פחדים. ולכן הרעיון הוא להבין שבעצם כשיש לי אנרגיה נמוכה, אני פחות יוצרת. ולעומת זה, כשיש לי מחשבה מקדמת, כמו אני מספיק טובה, או אני טובה, או אם למשל אני מקבלת הרבה משובים של אנשים שאומרים שזה שינה להם את החיים, היום מישהי כתבה קורס משנה חיים, או כל מיני דברים כאלה, אז יש לי יותר חשק לעשות את הדבר הזה, נכון? ככה גם אתם. אם אתם מתחילים לעבוד על האנרגיה של עצמכם, אבל אתם לא תלויים במישהו מבחוץ, אתם לא חייבים שמישהו חיצוני יגיד לכם אם זה טוב או רע. אתם יכולים להיות אלה שאומרים לעצמכם. אתם יכולים לתפוח לעצמכם על השכם ולהגיד, כל הכבוד, עבדת היום המון. ולא לחכות לאחרים, כי יש הרבה מאוד מקרים שאני שומעת על אנשים שהם פשוט תלויים במשובים מבחוץ. רק מה יגידו לי? מה יגידו? איך זה ייראה? איך זה יישמע? מה יחשבו עליי? וכל זה לא חשוב, כי בעצם צריך לדעת שכל אחד עסוק בעצמו. אנשים לא יושבים וחושבים, אוי, היא נעלמה כמה חודשים, איפה היא? איפה היא הייתה עד עכשיו? למה רק עכשיו היא? לא, אף אחד לא עסוק בכם. כל אחד עסוק בעצמו. ולכן פחות חשוב מה אחרים חושבים, ומה אנשים אומרים, וכל הדברים האלה. חשוב מה אתם אומרים. כי הרי גם אם לכם יש מחשבה שלילית על עצמכם, ומישהו אחר יגיד לכם שאתם מדהימים, אתם לא תאמינו לו. כי יותר קובע מה שאתם חושבים על עצמכם. ולכן, הניהול אנרגיה הזה הוא קריטי. הניהול העצמי, המחשבות, איך אני גורמת לעצמי לקום בבוקר עם אנרגיה טובה. ויכול להיות שחלק מזה זה להכניס פעילות גופנית לחיים שלכם, כי אנחנו יודעים שזה מרים את האנרגיה. אז אחד הדברים החשובים זה בבוקר לעשות פעילות גופנית, או יוגה, או הליכה, גם מדיטציה מאוד חשוב בבוקר. ויש כאלה שאומרים שאפילו 5 דקות עוזר. אז גם אם אין לכם עכשיו שעה לשבת ולעשות מדיטציה, תעשו 5 דקות, 10 דקות, משהו שירגיע ויגיד לכם שהולך להיות לכם יום נפלא. עוד נושא שעולה המון, זה נושא של תמחור וכסף, וכמה לבקש, ולא נעים לי לבקש על החוג, או לא נעים לי לבקש על הסדנה, או לא נעים לי לבקש על הציור. זה לא יעבוד ככה. תקשיבו, אתם צריכים להכניס לכם לראש, אם לא תקבלו כסף, לא תוכלו להמשיך לתת את המתנה שלכם לעולם. ככה זה עובד. אם לא תקבלו כסף, לא תוכלו להמשיך לעשות את זה. והרי אמרנו שזאת השליחות שלכם, וזאת המתנה שקיבלתם, והיא לא שלכם. היא צריכה להגיע לאנשים אחרים. לכן, העניין הזה של כסף הוא בסיסי, הוא אלמנטרי, חייבים לקבל כסף, ולא צריך לדבר עליו כעל משהו נחות או לא נעים או לא חשוב. כלומר, לא להגיד, לא משנה הכסף, העיקר ה... לא, מאוד משנה הכסף. כי אם אתם לא תקבלו מספיק כסף על העבודה שלכם, אתם לא תוכלו להמשיך לעשות אותה. אז ממש חשוב להבין את זה. ולכן תעשו תמחור, תמחור כמו שצריך. אחת השיטות הקלות זה להבין כמה כסף אתם רוצים להכניס בחודש, או כמה אתם חייבים להכניס, או לחלק את זה לארבעה שבועות, לחלק לחמישה ימים, לראות מה המחיר שעה שלכם. אז אם אתם רוצים 10,000 שקל, זה 2,500 לשבוע, 500 שקל ליום, לשעה, 5 שעות נגיד, 100 שקל לשעה. אבל כמובן שאם אתם רוצים יותר, אז זה מגיע למספרים יותר גבוהים, וככה אתם צריכים לבדוק. לא יכול להיות שאתם תעבדו על איזושהי יצירה חודש, ואחר כך תמכרו אותה ב-4,000 שקל. זה לא יכול להיות. לכן, חשוב לדעת, חשוב גם לספור את השעות, לדעת כמה זמן לקח לכם, וכמה אתם חושבים שמגיע לכם. הרי השקעתם לימודים, השקעתם שנים של עבודה, כל הדברים האלה שווים כסף. אז כל העניין של כסף ותמחור, הוא חשוב לרענן אותו בראש שלכם, ולהפסיק להרגיש לא נעים מזה. כי הדבר היחידי שלא נעים, זה אם אתם לא תאפשרו לאנשים ליהנות מהכישרון שלכם. זה הדבר היחידי שהוא לא בסדר. ואתם יודעים, תארו לכם שהביטלס היו כותבים ומשאירים את זה במגירה, או מוצרט, או כל אחד אחר, ציירים גדולים. אנחנו חייבים לתת לאנשים ליהנות מהכישרון שלנו. וכמובן, לא כולם יאהבו אותנו. ולא כולם חייבים לאהוב אותנו, גם אנחנו לא אוהבים את כולם. אז אפילו לחלק, אפילו אם האומנות שלכם תיגע או תעזור או תשמח מספר אנשים, זה כבר טוב. כבר עשיתם משהו בעולם הזה. לכן אתם צריכים לדעת לבקש על זה כסף. אז אני מחזקת אתכם במקום הזה. תתמחרו כמו שצריך כדי שתוכלו להמשיך ליצור ולתת את המתנות שלכם לעולם. אז עכשיו, רגע, נדבר עוד קצת על אומץ. מה זה אומץ בעצם? אומץ זה היכולת לפעול נוכח הפחד. כלומר, הפחדים הם כל הזמן באים, אבל האומץ הוא להיכנס בהם, הוא לעשות את אותו דבר שאתם פוחדים ממנו. וככה תוכלו להתגבר. כי בעצם הכאב זה הדרך של העולם לדרוש מכם להמשיך ללמוד, להמשיך להתפתח. הגדלות הפנימית שלנו היא זו שמעניקה לנו משמעות לחיים, והיא מתפתחת רק כאשר קורים כל מיני דברים שמונעים מכם לממש את המטרות שלכם. ולכן אין דבר כזה כישלון. יש רק התנסות, 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 ותמיד עדיף להתנסות מלא להתנסות. תמיד עדיף לעשות, כי דרך העשייה אנחנו לומדים. עכשיו תראו, מה שקורה כשיש לנו מחסום כתיבה למשל, זה קורה בעיקר כשמה שחשוב זה התוצאה על העבודה ולא התהליך עצמו. כשהסופר, הסופרת או הציירת חושבת כל הזמן על איך תהיה התוצאה ולא מתמקדת בתהליך עצמו, אז נוצר מחסום. כי בעצם יש כאן שוב את המקום הזה של פרפקציוניזם. כי זה פשוט גורם לתסכול מאוד מאוד גדול אם אנחנו רוצים להוציא עבודה מושלמת. ואז מבקרים את עצמנו, ואז אנחנו פשוט מעדיפים לא לעשות. ולכן צריך לזכור את זה, אנחנו לא יכולים לחשוב על התוצאה. אנחנו צריכים לחשוב על הדרך, ליהנות מהדרך, ליהנות מהתהליך. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם זה. הרי כבר אמרנו, אתם יודעים, אני סיפרתי שכשהייתי מנהלת ארגונית של תיאטרון חיפה, אז באמת היינו צריכים בהתחלה ככה לסדר את העניין הכלכלי, היה שם גרעון. ובאמת חשבנו, ניקח אומן מאוד מאוד מוכר, במקרה זה סטנדאפיסט מאוד מוכר, שחקן, ונעשה קומדיה. וזה יביא לנו את הכסף, ויצרנו את זה. אבל זה לא הביא את הכסף. כי אין נוסחה, אין נוסחה שאומרת איזה שיר יצליח, איזה הצגה תצליח, איזה ספר יצליח. אי אפשר לדעת, זה צירוף של כל כך הרבה דברים שגורמים למשהו לתפוס ולהפוך ויראלי ולהצליח. ולכן, מי שמנסה מראש להביא את זה, לא יגיע לשם. אז תתמקדו בתהליך עצמו, תציבו לכם את המטרות לשנה הבאה, תגידו מה אתם הולכים לעשות, ותהיו עסוקים בעשייה, בעשייה ולא בתוצאה. כי רק כשאנחנו עסוקים בעשייה, אנחנו נמצאים בזרימה. אנחנו נמצאים בזרימה כשאנחנו לא חושבים על שום דבר אחר, ויש כאלה שיגידו, כשאנחנו נמצאים בזרימה, אנחנו מתחברים למקור, למקור הפנימי, למקור האלוהי שבנו, ליכולת שלנו ליצור, וזה קורה רק כשאנחנו בתוך הדבר עצמו, ולא חושבים מסביב על מה יגידו, איך זה יהיה, זה מספיק טוב, זה לא מספיק טוב, פשוט לעשות. לא, אתם יודעים, בשבוע האחרון דיברו הרבה 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 על מסי, דיברו על על ההצלחה שלו, ונזכרו איך נאמר שצריך 10,000 שעות של התמדה כדי להצליח במשהו, והוא התחיל כבר בגיל 13 וצבר את השעות האלה, הרבה מאוד שעות של ניסיון. אז גם אתם צריכים לצבור שעות של ניסיון, וניסיון זה לא לעשות משהו ולהשאיר אותו בבית, ניסיון זה לצאת החוצה עם הדברים. ככל שתצברו יותר ניסיון, ככה תגיעו יותר באמת לחוזקות שלכם וליכולות שלכם. אז בואו ככה לסיכום, ואני באמת אעלה מדי פעם שנושאים שצצים אצלי במפגשים, כי אני רואה שזה חוזר על עצמו המון פעמים, ומה שמדהים אותי זה ברגע שמבינים את זה, משהו משתחרר. ואז אני עוקבת אחרי אנשים, אני עוקבת בפייסבוק, באינסטגרם, פתאום אני רואה פרץ של פרסום, והנה השבוע ראיתי פסלת שאחרי שיחה כזאת, שאחרי שהיא הסבירה לי כמה היא לא אוהבת את זה, ואחרי שהסברתי את המשנה שלי, אז פתאום אני רואה אותה מצלמת, יש צילום, סרטון שלה מפסלת, וזה נהדר. זה בדיוק הדברים שאנשים רוצים לראות. הם רוצים לראות איך עושים את הדברים האלה, איך הם נוצרים. זה מה שמחבר אותנו. וצריך לזכור, כשאנחנו נותנים ערך, אז אנשים מתחברים. אנחנו לא סתם מפרסמים, הנה ארוחת הבוקר שאכלתי, זה לא מעניין. אנחנו מפרסמים דברים שיש בהם ערך. אתם יודעים, לפעמים אנשים אומרים, מה זה מעניין, את מי זה מעניין. עובדה שזה מעניין. זה מעניין, אנשים מתעניינים אחד בשני, והם נחשפים כל פעם למשהו שהם לא הכירו. משהו שלכם נראה כל כך מוכר וידוע, לאנשים אחרים הוא לא מוכר. אז אל תעססו, ופשוט תתגברו על המקום הזה, תתגברו על האגו שאומר לכם, זה לא נאה, זה לא מכובד, זה לא, תאמינו לי, אפשר להתגבר על זה. גם אני עברתי את זה בהתחלה, גם לי היה קשה בהתחלה. אמרתי, זה לא משחק לי, לגילי, זה לא בעניין. אבל הנה אני עושה את זה, ואין כמעט שבוע שאני לא מקבלת פניות בעקבות פרסומים, בעקבות מיילים שאני שולחת, בעקבות משהו בפייסבוק שאני מפרסמת. ככה זה עובד. כשמפיצים את התורה, היא מגיעה לאנשים. ואז, אם יש מישהו שזה מעניין אותו, הוא יגיע אליכם. אז קחו את השנה הזאת, את שנת 23, אנחנו אחרי הקורונה, נקווה שזה תהיה שנה טובה יותר, למרות מה שקורה, קחו את זה ותגידו, אולי פחות חדשות, פחות מעורבות פוליטית, יותר לעסוק במה אתם רוצים, מה חשוב לכם, כמובן, מי שחשוב לו להיות מעורב פוליטית, שיהיה, אבל לפעמים זה מאוד מתסכל. אז אני אומרת, יש לכם את השליחות שלכם, ותעשו אותה, תעשו אותה, תיתנו את המקסימום שלכם, אבל גם תדאגו לזמן שלכם, תדאגו למטרות האישיות שלכם, כי אנחנו צריכים לעבוד בצורה הוליסטית. אתם יודעים, כשאנשים מגיעים אליי, אנחנו מדברים על הכל, לא רק על היצירה, גם על החיים. אם יש איזה קושי בזוגיות, או אם יש איזה קושי אחר, אנחנו מדברים על הכל, כי אנחנו אדם שלם, ויש לנו המון צרכים, שאנחנו צריכים לדאוג לכולם. לכן, תשאלו מה אתם רוצים בתחום של ה-well-being, מה אתם רוצים בתחום הבריאות, מה אתם רוצים בתחום החופשים, ומה אתם רוצים בתחום של הקריירה, של הכישרון שלכם. ולעולם אל תוותרו, אל תוותרו. אם יש לכם כישרון כלשהו, העולם רוצה אותו, או לפחות חלק מהאנשים רוצים אותו. אז לא לוותר ולעבוד בשיטה של הגם וגם. ומי שרוצה, אתם יודעים, תנסו להשיג את הספר שלי, אני מניחה שהוא עוד בחנויות, יש שם את כל השיטה, איך להתפרנס מאמנות, או תכתבו לי, אני אשלח לכם אותו בדואר, יגיע בדואר רשום הביתה. וכמובן, מי שרוצה לעבור תהליך של ליווי אישי, שזה הכי מומלץ, כי אז באמת מדברים רק עליכם, אז מוזמן כמובן לפנות אליי. אז זהו, אני מאחלת לכם שנה ממש טובה, והנה אני רוצה הפעם להשתמש במטבע שטבע בן זוג שלי, ילדד, באמנות כמו באמנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה. כלומר, הכל אפשרי. אז בואו, לכו עם זה, רוצו עם זה, אנחנו מחכים לכם. אז שנה טובה ולהתראות.